שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא הרובע היהודי במלחמת השחרור, חלק שני. מפות, תמונות ומקורות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. אני ממליץ לשמוע את הפודקאסט כאשר מפת הרובע לנגד עיניכם. המפה נמצאת באתר אהבת ירושלים. הרובע בפברואר 1948. בחודש זה היו צליפות כמעט יומיומיות לעבר הרובע. מרץ 1948. בחמישי לשלישי אברהם אלפרין נתפס על ידי הבריטים וסולק מהעיר העתיקה. מספר משה רוסנק, מחליפו, מתוך ספר ההגנה. ציטוט. אלפרין עצמו נעצר בבית ויינגרטן. הם היו בהתחלה ידידים ואלפרין לא האמין במה שסיפרנו לו על ויינגרטן. באחד הימים הוא הוזמן לפגישה, חיכו לו הבריטים ועצרו. הוא הודה יותר מאוחר שטעה בויינגרטן. סוף ציטוט. משה רוסנק היה מפקד מחלקה וסגנו של אלפרין. רוסנק לא התלהב מהמינוי ודרש לשלוח מפקד מוסמך, אבל הדבר לא יצא לפועל והוא נשאר למעשה מפקד הרובע עד לנפילתו. על מה שקרה עם ויינגרטן באותו יום סיפר רוסנק מתוך ספר ההגנה. ציטוט. באותו ערב בשעה 5 בא אליי ויינגרטן עם חתנו יצחק דגני. הוא הציע שאת הפיקוד יקבל יצחק דגני אשר יש לו הכשרה צבאית. ויינגרטן קיבל על עצמו להיות היועץ וקצין הקשר בין הצבא להגנה. עניתי שמכיוון שתפקידי לא בא אליי כקניין, לכן אינני יכול למוכרו. אם מר דגני יתמנה במקומי, אקבל עליי את הדין. אני מרשה לו להתקשר עם המטה, ובינתיים עד שתתקבל הוראה, מוטב שישאר במקומו. ויינגרטן לא הסכים לדבריי. בקרבות שהתנהלו עד כה היה דגני מתחמק ולא רצה להשתתף בהם. לא אחת נאלצתי להוציא אותו ממחבואו. אחר כך נאלצתי לוותר עליו, כי יותר משהועיל, הזיק והכניס דמורליזציה לשורות. סוף ציטוט. 28 למרץ. בתאריך זה הייתה תקרית קשה עם הבריטים, ומספר משה רוסנק מתוך ספר ההגנה בירושלים. ציטוט. היחס של הבריטים אלינו היה תלוי במפקד. המפקדים עצמם התחלפו כל 10 ימים. קיבלתי הוראה להימנע בכל מחיר מהתנגשות גלויה עם הצבא הבריטי. באחד מימי יום א' בבוקר ישבתי במשגב לדח, והנה הגיע אליי רץ ובפיו בשורה מרה שהאנגלים השתלטו על הסליק. הוצאתי הוראה, גייסנו כיתה שהייתה באימונים ונאמר לה שיש לפרוק את הנשק מהאנגלים ואם מה, ואם התנגדו לא נרתע משימוש בנשק. הכיתה יצאה והתנגשה באנגלים אשר התנגדו. בחורינו ירו, נהרג אנגלי והמייג'ור נפצע בכתף. הנשק נלקח חזרה. סוף ציטוט. מספר הרב אורנשטיין במכתב לאלפרין מאותו יום. ציטוט. החיילים הבריטים השתוללו. התפרצו לבתי המחסה וירו בכל מיני כלי משחית בלי כל הבחנה בבתים, בחלונות ובדלתות. שברו, הרסו ופוצצו. התפרצו לתוך בית מלמד תינוקות של בית רבן ישעיה חשין, ביחד עם ביתו הקלה שעמדה להינשא בקרוב. המנוח ישב ולימד את תלמידיו כשהוא מאותר בתפילין, והם התעללו בו וירו בראשו והרגו. הבת הפילה את עצמה מאחורי המיטה. האכזר הקצין כפף את עצמו והרגה תחת המיטה. סוף ציטוט. ועוד סיפר הרב אורנשטיין, ציטוט, הבחור אלשיך, השם ייקום דמו, בחור חסון כעלון, אחרי שנתן ידו לחיילים והם הבטיחו לו שכבר השלימו עם היהודים ונתנו לו סיגריות, ואחרי שנפרד מהם, ירו בו הגיבורים מאחוריו והוא נהרג במקום. סוף ציטוט. מאי 1948, 5 למאי. נחתם הסכם שיתוף פעולה ברובע בין ההגנה לאצ"ל. 10 למאי, השיירה האחרונה הגיעה לרובע. 13 למאי, האנגלים עזבו, ובמבצע שפיפון נתפסו עמדותיהם על ידי חיילי הרובע. 14 למאי, הכרזה על קום המדינה. 15 עד 17 למאי, הערבים התחילו לכבוש את העמדות היהודיות. כל רחוב חבד, עמדת ורשה. הוא מספר את פוע שטיינר, שהייתה ילדה בתקופה זו, בספרה מתוך ההפיכה. ציטוט: כולנו היינו מכונסים בביתם של השכנים בקומה שנייה. כמה משפחות הצטופפו בדירת החדר, כל משפחה בפינתה. יריות ופגזים הומטרו על הרובע מכל העברים. הרעשה הייתה כבדה. היינו מנותקים לחלוטין החל מיום שישי, ולא היו לנו ידיעות מן החוץ. מצב הרוח היה מדוכא. כולנו ידענו מה קטן מספר לוחמינו ומה דל נשקנו. לפתע הגיעו לבתי מחסה במנוסת בעלה אנשים, נשים וטף, מן הרחובות המרוחקים ביותר, ובשורת איו בפיהם. הערבים פרצו לרחוב היהודים. נשים עם תינוקות בזרועותיהן וצורות קטנים בידיהם צעקו צעקות מחרידות. במו עיניי ראיתי ערבים עם סכינים, זעקה אישה שהייתה מרטטת בכל גופה. מה אתם יושבים פה? לברוח, לברוח. עוד מעט יהיו כאן וישחטו את כולנו. עד מהרה הציפו את בתי מחסה המוני אנשים שנמלטו מבתיהם, שהם זועקים בחרדה. הכנופיות, כנופיות הרצח, פורעים עם סכינים, מי שלא יברח ישחט. סוף ציטוט. ב-17 עד ה-18 למאי, ההגנה ניסתה ונכשלה לפרוץ אל הרובע דרך שער יפו, הר ציון נכבש בחצות. 18 למאי, חלוץ הכוח של הליגיון הגיע לעיר העתיקה. במסגרת מבצע קלשון שנערך עם צאתם של הבריטים על מנת לתפוס את מאחזיהם, לא נכלל הרובע היהודי בתוכנית, אבל הצלחת הערבים בתאריכים 15 עד 17 למאי יצרה איום על הרובע, ולכן הוחלט לפרוץ אל הרובע בלילה שבין ה-17 ל-18 למאי. מקום הפריצה היה שער יפו, בגלל המרחק הקצר בינו ובין כוחותינו. הפריצה אמורה הייתה להיות דרך השער המערבי של המצודה. את המבצע היו אמורות לבצע 4 מחלקות. מחלקה אחת של חיש, 2 מחלקות של קורס מקים של ההגנה, ומחלקת אצל. בכוח היה גם משוריין נושא תותח, ושני משוריינים נושאי גייסות. האנשים קיבלו הסבר על השטח מפי פרופסור מיכאל אבי יונה, שערך יותר מדי זמן, ובסופו גילו שאין להם דגל, ובוזבז זמן יקר כדי לחפש דגל. הוכנו אלפי כריכים עבור אנשי הרובע, והכוח יצא למרכז המסחרי השרוב בממילה, לנקודת ההיערכות. במקביל, בימין משה, התארגן כוח הסחה של גדוד הפורצים של חטיבת הראל של הפלמח. כוח זה אמור לכבוש את הר ציון, ואם הכוח העיקרי ייכשל במשימתו, יפרוץ הוא למחרת אל הרובע דר שער ציון. הכוח העיקרי נסע לכיוון שער יפו עם המשוריינים שלו, כאשר בתוך המשוריינים היו שתי מחלקות. במשוריין הקדמי הייתה מחלקת חבלה שאמורה הייתה לפרוץ את השער. הערבים התכוננו לפריצה, ומיד נמצאת הכוחות מאזור בטנוס נפתחה עליו אש חזקה. ליד השער הרימו הערבים עשרות עגלות אשפה כמתרס. הערבים ירו על הכוח והשליחו רימונים, ואחד הרימונים נפל על הרשת של אחד המשוריינים, ושם התפוצץ ורוב חיילי המשוריין נפגעו. בשלב זה ניתנה פקודת נסיגה. אבדות הכוח היו 5 הרוגים ו-20 פצועים. אחד מנהגי המשוריינים, במקום לסגת אחורה, נסע לכיוון דרך חברון, ולאחר 50 מטר בער כולו. כדור שפגע בצופר הפעיל אותו כל הלילה. משוריין זה נותר במקומו במשך 19 שנה עד לאיחוד של העיר. 18 עד 19 למאי, 22 לוחמי פלמח הראל בפיקודו של דוד אלעזר חברו לרובע והחדירו פנימה 90 אנשי חיש. עם פרוץ הקרבות נתפס השער על ידי הירדנים. כאמור, ביום שלישי, בלילה בין ה-17 ל-18 למאי 48, כבשו לחמי הפלמ"ח את הר ציון, ומכיוון שלא נורתה אש מעל השער, החליטו לפרוץ דרכו אל הרובע. אין אנשי הפלמ"ח צורפו כ-90 לוחמים מחטיבת עציוני של ההגנה בירושלים. אנשים אלה לא היו כוח אורגני, אלא קובצו מכמה יחידות באזור. ביניהם היו סטודנטים, אנשי חיש ששמרו במרכז העיר, אנשי הגנה ותיקים ושומרי מחסומים. בראשם עמד המ"פ מרדכי גזית. נאמר להם שהם יחליפו את הפלמ"ח על הר ציון כאשר חייליו ייכנסו לעיר העתיקה. הפקודה שונתה פעמיים, ולבסוף ניתנה הוראה לחיש להיכנס לעיר העתיקה בעקבות הפלמ"ח. עייפות אנשי הפלמ"ח לאחר שבלילה הקודם כבשו את ההר הייתה גדולה, ובניגוד למקובל התבקשו אנשיה להתנדב לפריצה. בשעה 3 לפנות בוקר נורו פגזי דוידקה שלא ידוע אם הזיקו, אבל עשו רעש רב. ב-3:30 הונחו מטעני חבלה על דלתות השער והופעלו. דדו, דוד אלעזר עם 22 מחייליו, חיכו בשכיבה לפיצוץ, אבל לאחר שהמטען התפוצץ התברר שהם נרדמו. הכוח רוער נכנס לשער ומצא אותו ריק. סמוך לשעה 4 לפנות בוקר נוצרה חבירה עם הנצורים. לוחמי החיש הוכנסו לרובע ופוזרו בין העמדות. עוזי נרקיס הודיע לגזית כי כוחותיו השלימו את המשימה והם נסוגים ושיתפוס את שער ציון. גזית סירב כי אנשיו כבר פוזרו ברובע והם גם לא היו מאומנים. נרקיס הודיע לדוד שאלתיאל שהוא עוזב וביקש כוח שיחליף אותם כמו שהובטח. משלא נענה על ידי שאלתיאל, אסף את הכוח וסמוך לשעה 6:30 בבוקר, ניטש השער והמסדרון לרובע. סמוך לשעה 12 נתפס השער על ידי הליגיון. הרבה מילים נכתבו סביב השאלה ההיפותטית האם הרובע היה נופל אם שער ציון היה בידינו. מדוע נעזב השער? הרבה סיבות ניתנו לזה. אחד, מנטליות פלמחניקית של כיבוש ולא שמירה. 2, הם היו בטוחים ששאלתיאל יחליף אותם. 3, כוח הליגיון נכנס לירושלים ובו מאות חיילים שחדרו לשכונת שייח' ג'ראח, נעו לכיוון מנזר הנוטרדם ואימו על כל העיר. דאגתו של שאלתיאל הייתה לכל הגזרה ולא רק לעיר העתיקה, שהיוותה פינה אחת במערכה כולה. 4, הכוח היה סחוט מעייפות ולא היה יעיל. בסופו של דבר השער ניטש ונתפס על ידי הליגיון. עד כאן חלק שני, ונמשיך בקרבות בחלק השלישי.